עניין ריבית, יש פרק שלם באיזה נשך, גם פרשת השבוע. פרשת השבוע מקדשת פרשה לעניין נשך וריבית. ענייני ריבית הם עניינים מורכבים וסבוכים, מאוד נוגעים למעשה, ואולי פה גם עיקר הבעיה, איך מיישמים את ה... איך מעבירים את העולם של הלימוד, של הגמרא, לעולם המעשה של היום, של בנקים ושל הלוואות ושל עסקאות. מאוד מאוד מסובך ומורכב ולא פשוט. כל העניין של היתר עסקה, שהוא היסוד הגדול של העתיר, שבגמרא כמעט אין לזה איזשהו רמז ובנו על זה עניינים שלמים. אבל אנחנו כמו תמיד נשתדל לעמוד יותר על היסודות, והיום נעמוד באמת על היסוד המרכזי הגדול בעניין ריבית. האם ריבית זה דיני ממונות או זה איסורים? זו שאלה מאוד גדולה, ועוד נראה מאיפה היא מתחילה. יש איזה נפקמינות, אם אנחנו נספיק נדבר על חלק מהם. אני רשמתי לעצמי פה בערך 15 נפקמינות, כן? בשאלה הזאת יכול להיות שלא ניגע בכולם, אבל בחלק. אבל בעצם לפני הכל אני אגיד לכם דבר ממש נחמד ויפה ואמיתי. יהודי שמחפש הלכות ריבית ברמב״ם, איפה הוא ימצא את זה? בהלכות מלווה ולויווה. הלכות מלווה ולויווה, תודה, זה יחד עם כל ההלכות במשפטים בדיני הממונות, כן? זאת אומרת, הרמב״ם מתייחס להלכות ריבית כעניין של משפטים של דיני ממונות. מי יהודי שיחפש בשולחן ערוך הלכות ריבית לא ימצא את זה בחושן משפט, ימצא את זה ביורה דעה, בין הלכות כשרות והכשרת כלים לבין הלכות נידה. שם נמצא הלכות ריבית. וזה לא מקרה. יש פה שתי גישות, שתי תפיסות. לפי הרמב״ם, הרמב״ם רואה את ענייני הריבית כבעיה ממונית. הממון שלי נמצא אצלך שלא כדין, ובוא נראה איך אתה מחזיר לי. אסור היה לך לקחת. אולי דומה קצת לגזל, נראה את ההבדלים, האם זה לגמרי דומה לגזל. לפי השולחן ערוך לא. בעצם אין הבדל כבין לאכול חזיר, כן, או לעבור על איסור נידה, לבין לאכול ממון של מישהו אחר, או לקחת, כן, ריבית. אחר כך, איך מתקנים את זה, כן, אז הלכות נידה אפשר לתקן על ידי שטובלים במקווה, ו... בשר כשר אפשר להכשיר על ידי שמכשירים כלים, אז גם אפשר אולי להכשיר ריבית על ידי שמחזירים או כל מיני דינים. אבל בעצם בגדול, כן, בעצם בגדול, שתי הגישות האלה נותנות לנו הסתכלות, שתי מבטים לעצם השאלה מה זה גדר ריבית, האם זה איסור או חיוב ממוני. ובעצם השאלה כבר מתחילה בגמרא. במקור אחד תראו, הגמרא שם באה ואומרת, אמר רבא, הזכרנו את הגמרא הזאת כשעסקנו ביסוד בהלכות בענייני הונאה, למה לי דכתב רחמן עליו בריבית, לאו בגזל, לאו בהונאה? למה התורה צריכה לכפול לאו בגזל, לאו בריבית, לאו בהונאה? אומרת הגמרא, צריכה, שאם היה כתוב בריבית, חידושו, כי התורה אוסרת גם ללווה. ואם כתב לאו בגזל, גם בעל כורחי, ופה זה מרצונו. ואם בהונאה, לאו בהונאה משום דלא ידע. והגמרא רואים פה שהגמרא כאילו מכניסה לאותה משפחה, כבר מהדיבור, הגמרא רואה כאילו יהודי ניגש לגמרא הזאת, הוא אומר, רואים פה שריבית שייך למשפחת גזל. אבל... כמו כל דבר, ממשיכים הלאה קצת, רואים שהעניינים לא פשוטים. הגמרא אומרת שריבית, תראו במקור שניים, אמר הבלזה, ריבית קצוצה יוצאה בדיינים. ריבית קצוצה זה אם זה איסור דאורייתא, אם הלווית ארבעה וביקשת חמישה, אז הגז, הריבית, התוספת הזאת של של השקל הנוסף, של הדולר הנוסף, זה יוצא בדיינים. אבל זה עצמו לא פשוט. רבי יוחנן סובר, אפילו ריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים. הלכה היא שריבית קצוצה יוצא בדיינים. אבל כבר המחלוקת פה, שיש רבי יוחנן שסובר ריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים, וכי יש הווה אמינא שמי שגזל מחברו, או מי שהזיק, או מי שלקח כסף שלא כדין, כן, פועל, אם פועל עבד אצלי ולא שילמת, וכי יש מאן דאמר יעלה על הדעת שזה לא יוצא בדיינים? איך יש מאן דאמר שריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים? רבי יוחנן, רואים שלכאורה פה כבר נמצאת המחלוקת. רבי אלעזר שסובר ריבית קצוצה יוצא בדיינים, הוא אולי סובר שזה עניין ממוני. רבי יוחנן אומר ריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים, מה עניין דיינים? כמו שלא יגידו לי שאם אכלתי חזיר, כן, אז עכשיו ייכנסו לי בית דין לבית ועכשיו יוציאו לי מהבית, כן, כסף כמו המחיר של החזיר. מה זה עניין? חזיר אכלתי לא בסדר, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה עניין של דיינים שיכנסו פה? אמנם ההלכה היא כמו שאומר הרמב״ם, תראו במקור שלוש, אבל פי שהמלווה והלווה עולבים על כל אילו עליו, הנה לוקים עליו מפני שניתן להישבון, שכל המלווה בריבית, אם הייתה ריבית קצוצה שאסורה מהתורה, יוצא בדיינים. בקיצור, אנחנו אומרים כבר פה זה שיש לנו רבי יוחנן שאומר שריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים, מדליק לנו אור אדום. ריבית זה לא פשוט, זה לא גזל, זה לא שייך למשפחה של גזל, כי אם זה היה שייך למשפחת גזל, לא היה עולה בדעתו של רבי יוחנן, רבי יוחנן, שריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים. אמנם אין ההלכה ככה, אבל הוא רבי יוחנן, כן. שהיה צריך ללכות עליו.
השאלה זה מה הכוונה ביוצאים בדיינים.
יפה, אבל בוא נתקדם הלאה עוד יותר, בסדר. לא רק זה, נוסיף על הדבר, אפילו רב לזה שסובר ריבית קצוצה יוצא בדיינים, יש מחלוקת גדולה בין הנימוקי יוסף לבעל החינוך, מה היסוד של יוצא בדיינים? האם יוצא בדיינים זה יורדים בנכסיו או הולכים ומרביצים לו? מה נפקמינה? נפקמינה עצומה. תראו במקור 4, נימוק יוסף. אומר הנימוק יוסף במקור 4, ריבית קצוצה היו כופין אותו בית דין להחזיר משום מצוות עשה דחי אחיך עמך, והיו מכין אותו עד שתצא נפשו כמו בשאר מצוות עשה. אם אמר סוכה איני עושה, לולב איני עושה, שהיו מכין אותו עד שצצה נפשו, כדאמרינם לפרק הכותב. אבל אין בית דין יורדים לנכסיו, לפי שאין מנכסיו משועבדים לכך. שימו לב, אומר הנימוק יוסף, גר רב לזר שסובר ריבית קצוצה יוצא בדיינים, זה לא שהדיינים הולכים אליך הביתה ולוקחים ממך, יורדים לנכסיך, אלא הם תופסים אותך ומרביצים לך מכות. מה ההבדל? הבדל עצום. כי מה שבית דין תופסים בן אדם ומרביצים לו מכות, זה בכלל לא אומר שיש פה חיוב ממוני. כי גם יהודי שלא רוצה להניח תפילין, או גם יהודי שלא רוצה לשבת בסוכה, או גם יהודי שלא נוטה לולב, כופין אותו לקיים מצוות עשה שתצא נפשו. אומר הנימוקי יוסף, זה מה שאומר הבלזה, ריבית קצוצה יצא בדיינים בגלל וחי אחיך עמך. כן, אומרת התורה, בעצם אתה צריך לקיים עכשיו, עברת על איסור ריבית, יש עליך מצוות עשה של השבה של וחי אחיך עמך, ורבי יוחנן חולק על זה. אבל זה מצוות עשה, זה לא דין ממוני, זה מצוות עשה כמו להניח תפילין, נפקמינה שלא יורדים לנכסיו. אז רואים שהנימוק יוסף אומר לנו אפילו בדעת רב לזר, אם היינו שואלים את נימוק יוסף, תגיד לנו נימוק יוסף, ריבית, זה יוירדיה? זה איסור ואתר או ממונות? אומר לנו נימוק יוסף, בטח יוירדיה. כן? אבל אומר מקור חמש חינוך, אומר החינוך, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות, ועובר על זה והלווה בריבית האסור מן התורה, עבר עליו ומוציאים אותו ממנו בדיינים שיורדים בית דין לנכסיו, כדרך שיורדים לנכסים בגזלן או בנזקין, כדעת מקצת המפרשים. הנה החינוך אומר לא, ריבית סוצה יוצא בדיינים, מתייחסים אליו כמו גזלן. מה נקודת המחלוקת? אם הוא קריס סובר שאיסור ריבית זה איסור כמו ירדה, גם לרב לזר שריבית סוצה יוצא בדיינים, ואילו ספר החינוך סובר שהוא כמו גזלן, סובר שהוא כמו גזלן. והדבר הזה הוא מחלוקת ארוכה לכל אורך הדרך. כבר לפנינו נפקמינו, כן? כבר לפנינו נפקמינה ראשונה, מה הפשט ביוצא בדיינים האם יורדים לנכסיו. יש מחלוקת מעניינת מאוד בין הרמב״ם לגאונים, סגנון שלא עושים אותו הרבה ברמב״ם. הרמב״ם מביא את הגאונים, בדרך כלל הרמב״ם מאוד מכבד את הגאונים. אתם יודעים שבוודאי שאם אדם יבוא ויגיד לחברו, אני מוחה לך ואני מסכים לתת לך הלוואה בריבית, לא יעלה על הדעת, כן? וכמו בן אדם שיגיד אני מסכים שתאכל חזיר, כן? אי אפשר. התורה אסרה ריבית, כל ריבית אדם מסכים, התורה אמרה איסור ללויבה ולמל ולקחת ריבית. אבל נשאלת השאלה, כבר בן אדם עבר על ריבית ועכשיו הוא באמת צריך להחזיר המלווה, נגיד הוא הלווה 4-5 והוא צריך להחזיר עכשיו את הדולר הנוסף הזה, וכשהוא בא להחזיר את הדולר המלווה רוצה להחזיר את הדולר הזה של ריבית, הלויבה אומר אני מוחה לך, אני מוחה לך. האם מועילה מכילה, כן או לא? נחלקו בזה הרמב״ם והגאונים. תשימו לב, בואו נקרא מקור 6. הורו מקצת הגאונים שהלווה שמחה למלווה בריבית שלקח ממנו או שעתיד לקח, אף על פי שקנו מידו שמחל או שנתן מתנה, אינו מועיל כלום, שכל ריבית שבעולם מכילה היא, אבל התורה לא מחלה ואסרה מכילה זו, ולפיכך אין המכילה מועלת בריבית אפילו בריבית של דבריהם. הגאונים אומרים מה זה עוזר עם מחל, הרי כל ריבית הסכים הלווה, כן, לתת ריבית, אז הוא בעצם מחל, אבל התורה לא מחלה, מה זה יעזור מכילה? עד כאן זה הגאונים. אומר הרמב״ם, זה המשך אותה הלכה, יראה לי שאין הוראה זו נכונה, אלא מאחר שאומרים למל ולהחזיר לו, וידע מלווה שדבר איסור עשה ויש לו ליטול ממנו, אם רצה למחול מוחל כדרך שמוחל הגזל. ובפירוש אמרו חכמים שהגזלנים ומלווה בריבית שהחזירו הם מקבלים מהם מכלל שהמכילה מועלת. אומר הרמב״ם ומסביר המגיד משנה שוודאי שהרמב״ם מודה שקודם ההלוואה על לעתיד לפני שלקח ריבית, ודאי שהרמב״ם מודה שלא יעזור מכילה, אבל כאן אנחנו מדברים על לקח ממנו. מה המחלוקת? לקחתי ריבית ועכשיו אני צריך להחזיר את הריבית הזו, אני צריך להחזיר את השקל הזה של ריבית. הגאונים אומרים לא עוזר מחילה, כי התורה לא מחלה. הרמב״ם אומר עוזרת מחילה כמו שמוחל הגזל. מה שורש המחלוקת? פילי פלאות. הרמב״ם לשיטתו ששם את הלכות ריבית במלווה ולויווה, והרמב״ם סובר שריבית זה כמו גזל, זה בעיה ממונית. אז ריבית, השקל הזה הוא גזלן. התורה באמת אסרה לגזול גם כשהוא מסכים. זאת אומרת, יש שני דברים. לקחת, התורה אסרה גם אם הוא מסכים. אבל כשאתה מחזיק את זה, אתה מחזיק ממון של חברך שלא כדין. מה זה להחזיר ממון של חברך שלא כדין? זה גזל. על גזל מועילה מחילה. אבל הגאונים אומרים, מה זה קשור לגזל? זה כמו שתחזיק חמץ. כן, נגיד אם אני מחזיק חמץ של החבר שלי בפסח שקיבלתי עליו אחריות, כן, אני מחזיק חמץ בפסח שקיבלתי עליו אחריות, ואני מקבר על בעל יראה או בעל ימצא, והחבר שלי מוחל לי על החמץ הזה, כן, סתר, אולי למשל הוא לא טוב, אז האם אני אפסיק לעבור על בעל יראה או בעל ימצא? החמץ הוא חמץ, אני מחזיק חמץ אצלי ביד, חבר לא יכול למחול לי על ייסורים. אם אני מחזיק לפי הגאונים, כן, השקל שאתה מחזיק ריבית, הבעיה שלך היא לא שאתה גזלן, אתה בכלל לא גזלן, כי החבר שלך נתן את זה מרצונך, אלא אתה מחזיק חזיר ביד, ועד שאתה לא תחזיר את החזיר הזה לחבר שלך, זה חזיר ביד, זה חמץ בפסח, תרצו, זה אבוי דזור, תנו את המשל שאתם רוצים, זה איסור שאסור לך להחזיק את זה ביד. אז מה יעזור המחילה? הוא מוחל לך, הוא מבטר לך על זה. מה יעזור ויתורים? כן.
קשה לי על ההסבר של הרמב״ם. מצד המלווה הכל יפה, אבל מה עם מצד הלווה? הרי יש גם לאו גם למלווה.
לא, מצוין.
יש לאו גם למלווה וגם ללווה. הרמב״ם כבר פסק שהוא ניתן לשוות. אז המלווה רוצה להחזיר. אז לא, בסדר, מחו לך. אבל אתה, אבל ללאו שלך,
כולם מצוין. אומר המגיד משנה, כולם מודיעים שלא יעזור מחילה קודם ההלוואה לבוא ולהגיד תלווה לי בריבית ואני מוכל לך. בזה הרמב"ם מודה. השאלה היא אחרי שילבו ועכשיו אתה מחזיר שקל, ואת השקל הזה אתה צריך להחזיר, זה נושא השיעור. ריבית, כשאנחנו נותנים שיעור ריבית, כשהתורה אוסרת ריבית להחזיק ריבית, כן? התורה אומרת שאתה מחזיק שקל של ריבית אצלך, מה הפשט בזה? אתה מחזיק ממון של חברך, זה כי אם הוא יחזק את הגזל, או אתה מחזיק חזיר של החבר שלך.
זה לא דבר בגזל, כי בגזל
שנגזל
לא עשה כלום, אז הוא גם לא חייב לקבל חזרה, הוא יכול...
רגע, מצוין. אומרים הגאונים רגע, היא גופה. אומרים הגאונים, זה שהלווה עובר סימן שזה לא גזל, כי אחרת מה יעזור? זה גופה, מה שאתה צועק יפה מאוד, זה אומרים הגאונים. אומר הרמב״ם, מה שהגאונים אומרים זה נכון, טוב ויפה לפני ההלוואה, אבל מה זה נוגע אחרי ההלוואה? עכשיו הלווה אומר, בוא תחזיר לי את זה, ניתן לי שבון, זה גופה ניתן לי שבון, ניתן לי גם גזל, ניתן לי שבון. הרמב״ם אומר שמרגע זה
מסכים את זה, אבל שזה יהיה כמו גזל וזה ניתן לשבון, אבל לכאורה זה ניתן לשבון גם למלווה וגם
ללווה.
מה השבון של הלווה? רק לקבל את זה חזרה.
לכאורה
לא לקבל את זה חזרה.
רגע, אני שואל אותך ככה, לפי כולי אלמה, אם כבר תחזיר את זה ללווה, והלווה יום למחרת יבוא ויגפוק בבית ויגיד לו מתנה לבר מצווה של הבן שלך, הוא יכול לעשות את זה. אז הפוך הם אתרת למה לך, אומר הרמב״ם. הגאונים אומרים לא, זה חזיר, עד שאתה לא תחזיר את זה, זה יהיה חזיר. הריטווה בדבר הזה נחלקו תוספות, ונראה להגיד שתוספות לכל אורך הדרך שייך לאלה שסוברים שזה גזל, והריטווה לכל אורך הדרך סובר שזה איסו. נפקמינה, עכשיו דיברנו על נפקמינה מחילה. אתם יודעים שיש גמרא בקידושין מאוד מפורסמת, יש ישיבות שנתקעות שם, זכו להגיע לדף בר, אבל נתקעות שם, והמקדש במיל ואינה מקודשת, והנעת מיל ומקודשת. הגמרא אומרת, ויש ריבית. הגמרא אומרת, מה זה הנעת מיל ו? שהוא, כן, שהוא, ואסור לעשות כן מפני הרמת ריבית. אז הגמרא אומרת, מה הכוונה? מה, הוא הלווה לה 4 ב-5 והוא אומר לה, השקל החמישי שאת צריכה לתת לי, הריבית תהי מקודשת? הרי זה לא הרמת ריבית, זה ריבית גמורה. נשאלת השאלה, האם הגמרא שואלת שם על הדין שהיא לא תהיה מקודשת, או היא שואלת על הלשון? עוד פעם, הגמרא שאומרת שאם אדם מלווה לאישה 4 זוזים ואומר תשלמי לי 5 והוא יקדש אותה בשקל החמישי, כן? זה הרמת ריבית. הגמרא שואלת למה זה הרמת ריבית, זה ריבית גמורה.
הרב, הוא יקדש אותה בכסף שהיא משלמת.
רגע, בכסף ממש, לא במיל שנמצא שם. רגע. אומר הריטב"א, שנייה, תראו בריטב"א. אומר הריטב"א, אולי נתחיל בריטב"א לפני כן, במקור 7. קודם נוכיח לכם שהריטב"א הוא מאלה ששייכים לזה שזה לא איסו. אומר הריטב"א, ותם הדבר, אומר מורי, דתביעת ריבית לא הביא כשאר תביעות בגזל ועונה וכיוצא בהם, דיתלי על חברי שיבוד ממון, אלא חיוב הוא שחייב הכתוב להחזיר איסו שבלה. אתם שומעים? אתה בלעת איסו, יש לך חזיר בפה, תקי אותו, תחזיר אותו. סליחה על המשל. תדע, לרבי יוחנן סבר דריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים, וגם לדברי הכל עם עד בניו פטורים וכולי, אבל אך על השמיים הוא חייב, וכיוון שכן לא תועיל לו מחילת חברו. אז אתם שומעים, הריטב"א אומר מחילה לא תעזור כמו הגאונים והנימוק שלו, כי זה לא כמו שאר גזל אלא חיוב ממש. ולכן תהפכו את הדף במקור 8. אומר הריטב"א שכשהגמרא אומרת מקדש במילוה בריבית היא לא תהיה מקודשת, הוא אומר שכל מה שהגמרא מפריע לה זה הלשון. תראו את מה שחשוב לנו זה המילים באמצע. אבל ודאי אפילו בריבית גמורה, אם כבר פרעתו לו וחזר וקידשה בו מקודשת, דמעות דריביתא שפרעם לווה למלווה קנינו לגמרי וממון גמור לו, אלא שיש עליו חובה להחזירו, ובית דין מוציא ממנו, ואם מת אין בניו חייבים להחזיר. זאת אומרת, אם אדם מקדש אישה בריבית, באותו שקל של ריבית היא מקודשת. אם היינו שואלים את מי? את החינוך למשל, החינוך היה אומר שאם אדם מקדש אישה בשקל של ריבית, כן? דהיינו, אישה, הוא הלווה לאישה 4 והיא מחזירה לו 5, והוא אומר הנה השקל הזה של הריבית, 5 הזה אני מקדש אותך בזה, הריטב"א אומר מקודשת. האם היא תהיה מקודשת? לריטב"א כן. אבל הראשונים שסוברים שזה גזל, זה מקדש בגזל, אינה מקודשת. אם נשאל את החינוך, החינוך שראינו אותו במקור 4, שיוצאים בית דין לנכסיו כדרך שיורדים בגזלן, ודאי שיחלוק על זה. והנה תוספות למשל בבבא קמא, תוספות שהם אנטיתזה, ונראה בעוד אנטיתזה למקום, אומרים תוספות, נראה, לא ניכנס לכל המקור שלהם, דאף על גב דמידת נתנם לו איתנאו גבי בתורת גזלה ואהבי נתינה בטעות דלא נתן לשם התנה אלא בתורת ריבית ומקרה גזלה בעיני, כיוון שהמעות בעין והיו חייבים להחזיר. בקיצור, נפקמינה בין שתי הגישות, אם זה איסור אם אדם מקדש בריבית מקודשת, אם זה גזל אם אדם מקדש בריבית היא לא מקודשת. הריטב"א סובר מקודשת כמו הגאונים, הרמב״ם יגיד שהיא לא מקודשת כי זה גזל. אז דיברנו כבר על 3 נפקמינות כרגע בשאלה אם זה איסור. נפקמינה 1, האם כשהיא בית דין, ריבית קצוצה יוצא בדיינים, האם יורדים לנכסים או לא יורדים לנכסים, נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, האם מועילה מכילה, כן או לא. לפי הרמב״ם מועילה מכילה, כי זה כמו גזל, ומועילה לפי הגאונים לא מועיל מכילה. הריטב"א חבר של הגאונים, ולכן הוא סובר שלא מועילה מכילה, ולכן הריטב"א גם אומר שאם אדם יקדש אישה בריבית היא תהיה מקודשת, בריבית שהיא חייבת לו, שהיא נתנה לו, היא תהיה מקודשת. תוספות אומרים שלא, כי תוספות שייכים להגיד שזה איסור. אם כבר הגענו לפה, יש חידוש של תוספות, והנה אנחנו מגיעים לנפקמין. תוספות בתחילת הפרק דנים האם יש ריבית בקרקע או בפחות משווה פרוטה. שימו לב, בתוספות דנים האם יש ריבית, לקחתי ממך קרקע בריבית או לקחתי ממך פחות משווה פרוטה. בוא נתייחס כרגע על פחות משווה פרוטה. קרקע יש לדון, אלא קרקע זה תמיד כלל ופרט ופרט. מה זה פחות משווה פרוטה? פחות משווה פרוטה זה לא ממון. תגידו לי רבותיי דיינים מומחים, יש ריבית בפחות משווה פרוטה, כן או לא? כבר אתם יודעים, תלוי. אם זה מדין גזל אז אין ריבית פחות משווה פרוטה, אבל אם זה איסור, מה הקשר לפחות משווה פרוטה? זה בעיה של איסור של לקחת. אין איסור לאכול חזיר בפחות משווה פרוטה, חזיר לא קשור לפחות משווה פרוטה. ובאמת תוספות, וזה טוב מאוד כי תוספות לשיטתה, תוספות אומרים במקור 10 שם, וזה דרשה שתוספות ממציאים אותה, אין לנו את הדרשה הזאת, אלא תוספות ממציאים את הדרשה הזאת. אומרים, ואם תאמר כיוון דכתיב כל דבר אפילו לרבות עצים ואבנים, אם כן כסף אוכל עמלי, אומרים תוספות ויש לומר למדרש כלל ופרט, וכלל לא תשיך כסף אוכל פרט, כל דבר חזר וכלל. מה הפרט? מפורש דבר המטלטל בגופו ממון. יצאו קרקעות שאין מטלטלים, יצא פחות משווה פרוטה שאינו ממון. תוספות ממציאים את הדרשה הזאת, זאת אומרת זה לא, אין, לא יפה להגיד. תוספות בגלל הקושי אמרו שחייבים לומר שיש דרשה כזאת, אבל זה לא דרשה שמופיעה בגמרא. אז בגלל זה תוספות אמרו שיש דרשה, והדרשה הזאת מלמדת אותי שאין ריבית על פחות משווה פרוטה. נראה לומר שאין הדבר פשוט כלל וכלל. תוספות לשיטתם, שתוספות סוברים שאיסור ריבית זה דיני ממונות, זה גזל, אז גם גזל אין פחות משווה פרוטה. אבל הראשונים, הגאונים, הריטב"א וכל אלה שסוברים שזה איסור שבלה, מה העניין פחות משווה פרוטה פה? מה העניין של פחות משווה פרוטה? ריבית יש פחות משווה פרוטה גם כן. שנייה אחת, אם כבר אנחנו נמצאים בשוונג הזה, בתנופה הזאת, נראה לומר, אתם יודעים נפקמינה, וראיתי, נדלק כרגע למקור 14 ואז נחזור. אתם יודעים, רק עכשיו עזבנו שניים אוחזים, באיסורין יש לי כלל שספיקא דאיסורא, לפחות בדאורייתא, ספיקא דאורייתא לחומרא. בממונות יש לי כלל שהמויצא מחברו עליו הראיה, מי שמוחזק ומויצא מחברו עליו הראיה, כן? מה יהיה אם לא יווה שילם למלווה ריבית? כבר שילם לו והוא מוחזק, אבל יש לנו ספק האם זה ריבית, וזה ספק הדאורייתא, האם זה ריבית דאורייתא או לא, האם צריך להחזיר כן או לא? תלוי. אם זה ספיקא דאיסורא, ספיקא דאיסורא לחומרא, וזה ספיקא דאורייתא, נכון? אז אני צריך להחמיר. אז אם תבוא לפניי, כן? אם יבוא לפני הרב שאלה בריבית, שהלוי וכבר שילם למלווה ריבית, והמלווה מחזיר, והרב יבוא ויגיד, רגע, זה יש פה ספק האם זה איסור ריבית, והמלווה מחזיק בזה. אז אם זה ספק ממונות, אז הוא מוחזק, המל ומוחזק בזה, והמויצא מחברו עליו הראיה, אז המל מוחזק בזה. אבל זה נכון לרמב״ם ולתוספות ולכל אלה שמתייחסים לדיני ריבית כדיני ממונות. אבל לעומת זאת, לפי הריטב"א ולפי הגאונים, זה ספיקא דאיסורא ולחומרא. ותראו במשנה למלך במקור 14, אחר כך נחזור למקורות האחרים, לעניין דינה יש לו ספק, כתב בעל גידולי תרומה, דכיוון דעה במחלוקת היא קרקע בקרקע שרי מהתורה עם להב, אם תפס הלווה משל מלווה בעבור הריבית שנטלה ממנו דיין מוציאים מידו, דיומר קימלי כמן דאמר דעה וריבית דאורייתא ויוצא בדיינים, מי הוא אם הוא ביד מלווה אין מוציאים מידו, דדילמה לאה ודאורייתא. אך מה רשדם כתב, דאיכא דאיכא ספיקא יהא וריבית מהתורה או לא, מפקינא מן הלווה משום דאה וספיקא איסורא וספק איסור לחומרא. אתם רואים פה, אגב תמיד תתרגלו את זה, בחורי ישיבה צריכים להתרגל לזה, זה גם עושה את החיים יותר יפים ויותר מעניינים. אתם רואים מחלוקת בגמרא, מחלוקת בראשונים, מחלוקת באחרונים, איפה שאתם רואים מחלוקת, אל תחשבו שיש פה שני רבנים, אחד עצבני ואחד זה, זה אומר פטור וזה אומר מותר, זה, זה. תמיד תדעו, זה ככה באמת. יש פה שתי גישות, יש פה סברה, תמיד עומדים עולמות מאחר, א' זה אמת, זה תמיד אמת, ב' זה גם עושה את הגמרא הרבה יותר מתוקה. כן? תמיד יש, כן? תמיד, אין, כל מחלוקת היא גישה. איזשהו עולם שמסתתר מאחורי זה. השמחה הכי גדולה הוא שלפעמים, לא תמיד זוכים לזה, לפעמים אנחנו גם משוחדים קצת, אבל השמחה הכי גדולה הוא כשאנחנו מוצאים שרשרת של מחלוקות, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד זה לא סתם, כן, יש איזשהו שיטה, איזה סיסטם כזה בכל בכל המערכת הזאת. כן, עצם החקירה, השורש,
את ההגדרה של הגאונים. למה? כלומר להגיד שזה איסור, כי בכל שאר ממונות, לצרף את זה בכלל לממונות, הרי ממונות, אם אני רוצה לאדם להגיד סתם לזרוק אבן על החלון שלי, שבור אותה, אולי שלם לי אחר כמו במדברים, אם אני אגיד לו למד את זה במכות, אם אני אגיד לו
בוא, קרקס אותי ויפטר, בסדר, נכון, בסדר, כן.
אז פה בריבית, אני אגיד, אני מסכים לקרות בריבית, אף אחד לא יגיד שמותר לקרות בריבית,
נכון?
אנחנו אומרים שזה בגשת ממונים, זה משהו מיוחד במונים, שאת עכשיו לא למדנו על זה? זה משהו מיוחד, שהלווה מסכים, הכל בסדר, וזה אסור עדיין.
לא, זה מתחיל בשני שלבים, לא. שלב א', יפה מאוד אתה שאלת וזה מחדד לנו. כולם יודעים שזה מתחיל מאיסור, והאיסור לא מתחיל מדיני ממונות, האיסור מתחיל, נכון, זה טוב מאוד ששאלת את זה. לא, האיסור מתחיל, איסור ריבית מתחיל מזה שהתורה אומרת אני לא רוצה ש...
אז תמיד יש בלמה...
רגע! אבל אחרי ששילמת ריבית, זה התורה אומרת, זה אסור לך ולא יעזור מה שאתה מסכים, זה איסור, גמור. וזה גם הרמב״ם מודה, לכן גם הרמב״ם לא התווכח. השאלה היא אחרי ששילמת וריבית קצוצה יוצאה בדיינים, מה הפירוש אותו שקל של ריבית שאת צריך להחזיר אותה, כן? איך התורה מתייחסת לשקל שהעברת? האם התורה מתייחסת לזה שממון שלך נמצא שלא כדין, כן? או התורה באה ואומרת לו יש לך עבירה, יש לך חזיר שלא תיפטר ממנו אלא כאשר תוציא אותו לבית של השני. כן, חשבתי זה ברור, כן? בסדר, טוב מאוד אם חידדנו את הדבר הזה. המדובר אחרי שיש לך את הכסף של הריבית, איך לראות את הכסף הזה, הכסף של הריבית. שימו לב, אז עוד נפקמינה דיברנו עליה, נפקמינה נוספת, כתוב, תראו במקור 11, הסיפור הוא כזה, סיפור מחנה אפרים. מחנה אפרים יש לו כמה סימנים על הלכות ריבית, סימנים מאוד מאוד יפים, נדון פה על שני סימנים בעניין הזה. המחנה אפרים מדבר על מלווה שהלווה 100 שקל, אבל הוא נקח ריבית מאוד מאוד גדולה, ונגיד הוא, הוא לקח ריבית של 20% בחמש שנים, 20% ויוצא הלוואות בשוק האפור, מה שנקרא, כן? הלוי ושילם חמש שנים שילם, שנה ראשונה שילם 20, שנה לקח 100, כן, שילם 20, שנה שנייה 20, שנה שלישית 20, שנה שלישית, יוצא שחמש שנים הוא שילם, והוא שילם רק את הריבית, אבל הוא שילם 100, כן? זאת אומרת, הוא לקח 100 בהלוואה של 20% ריבית, במשך חמש שנים הוא לבא ריבית. עכשיו הוא פתאום נופל לו הסימון שהוא שילם ריבית, אבל הוא שילם את כל סכום ההלוואה, והוא רוצה להפסיק לשלם, בא המל ובתובע ממנו, רוצה הלויבה ששילם 100, אבל הוא שילם 100 רק את הריבית, להישבע שהוא פרה את החוב. האם זה שבועת אמת או שבועת שקר? הוא בעצם שילם 100, אבל את המאה האלה הוא שילם רק כריבית, כן, הוא כל פעם נתן לו 20, אבל הוא בא ואומר, רגע, אבל נתתי לך. אומר המחנה אפרים, שלפי אלה שסוברים שריבית זה גזל, זאת אומרת, הנה, הממון של, כשנקחתי ממון שלא כדין בריבית, זה גזל, אז הלוי ויכול להישבע שהוא פרה את החוב. איי, כל מה ששילמת זה ריבית, זה שבועת אמת. אבל לפי הגאונים, שהתשלום זה רק מצד איסור, אבל זה לא ממון, יוצא ששילמת ריבית, אבל לא שילמת, לא פרעת את פריאת החוב. יוצא שזה הנפקמין, תראו פה רק במקור 11, כתב מהרנך שאם הלווה שנתן את הריבית עדיין נשאר חייב למלווה, אינו יכול לחשוב מה שנתן בריבית ולהישבע שאינו חייב לו, כיוון דין המלווה חייב להחזיר אליה משום קיום המצווה. ולעניות דעתי אינו כן, דעבדי תפס לו אבא ממלווה, משום זוזי דרבית השקי זכה בזה, יכול לתפוס. לכאורה זה תלוי בדבר הזה, כן.
למה השאלה היא על הצד של השבועה שלו ולא על הצד של הדין הזה?
יכול להיות, בסדר, נכון. נכון. שם הייתה השאלה עם שבועה, כן? שאלה נוספת, במקור 12, שתלויה בדבר הזה. יתומים הלוו בריבית, היה להם אפוטרופוס, הם יתומים קטנים, יתומים לא צריכים לקיים מצווה, יתמי לאו בני קיום הם מצווננו, האפוטרופוס שלהם הלווה לאחרים בריבית, האם יכולים להוציא מהיתומים האלה? אז אם זה רק מצווה, אז ית מלבני קיום המצווה נינו, אבל אם זה כמו גזל, כן, ודאי שיתומים שמחזיקים המון לא שלהם מוציאים מידם הלוואה, הם לא צריכים לתת גם כן בגלל שהם לבני פריאון, אבל אם ית מחזיקים המון שלא כדין, המון גזל, הם צריכים להחזיר. זה מה שאומר במקור 12. נפקמין הנוספת במקור 13, אתם יודעים שגזלנים קונים חפץ בגזלה והם צריכים להחזיר דמים. אם אדם קיבל חפץ בריבית, האם הוא יצטרך להחזיר חפץ או את הדמים? המשנה למלך אומר, נראה דמי שילבה לחברו ונתן לו הלווה חפץ בריבית, צריך להחזיר לו החפץ, ואינו יכול עמל וליתן לו דמיו. אבל רבי עקיבא איגר חולק, רבי עקיבא איגר אומר, כבר תמה בזה בשער המלך, שמחויב להחזיר דמי החפץ. נראה להגיד שגם זה תלוי במחלוקת הזאת. לפי המשנה למלך, זה כמו לפי המשנה למלך, סליחה, זה לא כמו גזלן. המשנה למלך מתייחס לזה לא כמו גזלן אלא כמו איסור, ולכן הוא אומר לקחת חפץ תחזיר אותו, לקחת חפץ תחזיר אותו. מה אתם אומרים? זה לא מסתדר עם המשנה למלך? לפני כן הוא הביא מחלוקת, גם פה זה מחלוק. ולפי רבי עקיבא איגר זה ממש כמו גזלן, שגזלן קונה חפץ. יוצא כרגע בדף שלנו, רבותיי, בדף, בואו נספור כמה נפקמינות אמרנו. קודם כל לסימן, האם הלכות ריבית נמצאים בירדי ברמב״ם, במלווה ולווה, או בשולחן ערוך ביורדיה. זה הכותרת שלנו. נפקמינה, אחת בשאלה מה זה ריבית קצוצה יוצא בדיינים, האם יורדים לנכסיו כן או לא. נימוקי יוסף אומר שלא, כי זה רק איסור. חינוך אומר שכן, כי זה כמו גזל. נפקמינה שנייה, רמב״ם וגאונים, האם יעזור מחילה אחרי שלקחת ריבית? גאונים לא, רמב״ם כן, כי הגאונים סוברים שזה איסור, רמב״ם סובר שזה גזל. נפקמינה שלישית, מקדש אישה, ריטווה שסובר שזה איסור, סובר שמקדש אישה בריבית שהוא לקח ממנה מקודשת, תוספות אומרים שלא. זה שלוש. ארבע, האם שייך ריבית בפחות משווה פרוטה? זאת אומרת דין של השבת ריבית או איסור ריבית. פה אני מדבר, כן, הרב לוריה, פה אני מדבר כבר על האיסור גם כן, אולי. האם יש איסור ריבית אפילו על פחות משווה פרוטה? לא. פה אפילו על האיסור אולי אפשר לדון. כן? אולי. האיסור ריבית על פחות משווה פרוטה, אם זה ממונות, אם זה גזל, אז לא. אם זה איסור, כן. בסדר. נפקמינה זה ארבע, נכון? מי סופר? חמש, ספיקה, אם זה ספיקה דה איסורה או ספיקה דה ממונה, כן, במקור 14, בשאלה במשנה למלך, אם יש לנו ספק, האם, זאת אומרת, המלווה מחזיק כסף של ריבית, ויש ספק האם זה ריבית דאורייתא, אז אם זה ספיקה דה ממונה, אז המוציא מחברו עליו הראיה והוא מוחזק, ואם זה איסור, ספיקה דה איסורה לחומרה. זה חמש, נכון? שש, לגבי השאלה האם לא יווה פרה ריבית, האם הוא יכול להיפטר עכשיו מלשלם את החוב או להישבע? נכון, הייתה פה טענה למה להישבע, הוא יכול, כן? אם זה איסור, הוא עדיין חייב את החוב, כי הוא רק צריך להחזיר לו מדין ירדי להחזיר לי. אבל חושן משפט, הנה זה בדיוק הדבר. אתה שילמת לי מה שנתת לי את הכסף, כן? אני חייב להחזיר לך את הכסף רק מצד ירדי, אבל מצד חושן משפט אתה חייב לי. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, מה פתאום? מגיע לי הכסף הזה מצד חושן משפט, אז כבר לא צריך לשלם לך יותר. נפקמינה נוספת ביתומים קטנים שילבו בריבית. יתומים הם לא בני בד מצווה, אבל אם זה גזל, צריכים להחזיר. נפקמינה נוספת במשנה למלך, האם זה איסור כשלקחת חפץ בריבית, האם אתה יכול, חייב להחזיר את החפץ או קנית את החפץ? בגזלן הוא יכול לקנות את החפץ, אבל באיסור ריבית הוא צריך להחזיר את אותו דבר בעצמו. נחלקו בזה רבי עקיבא איגר והמשנה למלך. באמת, המשנה למלך, אולי התלבטתי בזה. המשנה למלך אומר שלגבי יוקרה וזולה באמת אפשר ללמוד מגזלן שמשלם כשעת הגזלה. אולי אתה צודק. זאת אומרת, בשביל לקנות את החפץ צריך שיהיה שינוי. פה לא היה שינוי, אז אם לא היה שינוי, אז עד רבה. מצד גזלן צריך להחזיר את החפץ. ואילו מצד ריבית, אז הוא מחויב רק בדמים. לא משמע ככה. לא יודע, הסתבכתי עם זה, באמת. צורך עיון באמת הדוגמה הנפקמינה הזו. מה שאני אגיד פה אני בבעיה. עוד כמה שאלות מעניינות. יש שאלה, לווה שמת, כן? לווה שמת, המלווה כבר קיבל כסף, לווה שמת, האם המלווה צריך להחזיר את הריבית ליורשים? ראיתי שקונטרס השיעורים בא ואומר שאולי זה הנפקמינה, כי אם זה איסור מדין וחי אחיך אימך, אז מצד איסור, אם האיסור שלי הוא איתך, אין לי בינינו דין של ממון שאתם ירשתם את הזכות הממונית. אבל אם זה דיני ממון, אז הם ירשו את הזכות הממונית. אז קוטרס השיעורים אומר שדבר הזה תלוי בזה. דבר נוסף, דומה לעניין של מחילה, האם צריך לחכות שהלוי ויתבע את הריבית כדי לשלם, או שצריכים לתת לו? ברור, זה לפי הגאונים שאפילו מחילה לא מועיל, אז ודאי שלא צריך תביעה. לפי הרמב״ם אולי עד שהלוי ולא תובע ריבית לא צריכים לתת. כן, מה? זה רק תיקון, ניתן להישאר גזל שגזלן לא ניתן, אז אני אומר הוא מחל לי, אין לך הישבון יותר גדול. מה דין גזלן שהנגזל לא תובע? אז זה הניתן להישבון הכי טוב שבעולם, שהוא לא תובע ממני. לא, אבל אי התביעה זה סוג של מחילה. אז אולי בעצם זה לא חקירה נוספת, זה דומה למחילה, אי התביעה. אבל דבר נחמד שראיתי, ובזה צריכים טיפה להחזיק ראש, אבל עם זה נסיים, כן? אתם יודעים, נראה אם תצליחו לעקוב אחרי זה, אבל עם זה נסיים. אבל יש עוד דפקמינות, שלא תחשבו שהסתמשנו עם כולם. יש דין של שיעבודה דרב נתן. אתם יודעים מה זה שיעבודה דרב נתן? שיעבודה דרב נתן זה לווה בחברו, נושה בחברו וחברו בחברו, שמוציאים מזה. הסיפור הוא כזה, ראובן הלווה כסף לשמעון. ראובן הוא מלווה של שמעון, ושמעון הלווה ללוי. אז לוי חייב לשמעון, אבל שמעון חייב לראובן. אז שיעבודה דרבי נתן אומר שראובן יכול לגשת ישר ללוי, כי נושה בחברו וחברו וחברו, לומדים את זה מאשר נתן לו. אז הסיפור שלנו, זה ברור שיעבודה דרב נתן, כשראובן הלווה לשמעון ושמעון הלווה ללוי, אז לוי חייב לשמעון בגלל ההלוואה, כן? אז ראובן ניגש. אבל מה הדין אם ראובן הלווה לשמעון, אבל לוי חייב לשמעון לא בגלל שהוא הלווה משמעון, אלא הוא מחזיק דמי ריבית. לוי, כן, לוי היה פעם מלווה, אבל הוא מלווה שלקח ריבית, ולוי מחזיק עכשיו ריבית שלו כדין, שהוא חייב אותה לשמעון. האם יכול עכשיו ראובן, מדין שיעבודה דרב נתן, ללכת ללוי להגיד לו, אדוני, אתה חייב את הריבית הזאת לשמעון, שמעון חייב לי כסף, מדין נוישה וחבר ומדין שיעבודה דרב נתן, אני הולך עליך ללוי. הדוגמה המסובכת הזאת יפה מאוד, והיא תלויה בדבר הזה. אם זה דיני ממונות, אז לוי חייב לשמעון כסף של דיני ממונות, ואז ראובן יכול לגשת ללוי. אבל אם הוא רק חייב לו מדיני איסור, וזה רק דינו של יוירדיה, יש פה תקלה. כי שמעון חייב לרובן מדין חוי של משפט, לוי חייב לשמעון מדין יוירדיה. אין חיבור בין יוירדיה לחוי של משפט, חוץ מבארון הספרים, כדי שרובן ילך ללוי, והדבר הזה יהיה גם כן תלוי במחלוקת הזאת. ותן לחכם ויחכם עוד. פעם רשמתי לעצמי, זה לא רשום אצלי פה, אתם רואים, זה דף מלפני בערך 10 שנים, שרשמתי לעצמי, הגעתי ל-15 נפקמינות. רשום אצלי, חפשו שיש 20 נפקמינות. אבל תן לחכם ויחכם עוד, יש זמן לחפש. עד כאן.
אישה תשלם לאיש ריבית,
הוא
תשלם לו
ועל ידי
זה
הוא יקבש
אותה?
הוא הלווה לו לפני חודש 4, הוא אומר לה תשמעי הלווה, את מחזירה לי 5, והיא החזירה לו 5, נגמר הסיפור. הוא עכשיו מחזיק את השקל החמישי הזה, הוא אומר השקל החמישי הזה שריבית, הרי את מקודשת לי בשקל הזה.
אבל איך יכול לכול לאלמה, הוא חייב להחזיר לה את השקל הזה לבלי...
אבל השאלה אם הוא חייב לה את זה כי הוא גזלן וזה שקל שהוא שלה, או שהוא חייב להחזיר לה את זה מדין איסורים. ופה הנפקמינה.
אם זה מדין איסורים, אז הוא יכול לדרך
לא, אז אין קשר, האדם יכול לקדש אישה, אם רק זה בין דיני איסורים, זה לא דיני ממונות, כן.
יש קצת סמוך מהפסוק לשיטת הגאון ולהריץ, כי למה ניתק לעשה רגיל כמו גזל, האיסור זה לא תגזור, והעשה זה להשאיר את הגזלה של גזל, הם מאוד קשה, אבל בריבית האיסור אל תיקח מאיתו מהשק, אבל העשה זה לא אם לקחת תחזיר לו, זה בחי אחימך, זה מצווה.
אם לקחת בחי אחיך עמך,
צריכים דרשה, זה לא פשוט.
זה נכון, זה יפה מה שאתה אומר, אבל כולה אלמה מודיעים שלא לוקים עליו של ריבית, בגלל שיוצא בדיינים אז ניתן להישבון. זאת אומרת, השאלה היא מה היה אומר רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר שריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים, אבל אנחנו סוברים שריבית קצוצה יוצא בדיינים נותן להישבון מדין וחי הכי חיימה. אז יכול להיות שזה לא ניתק לעשה במפורש, אבל ניתן להישבון. ניתן להישבון זה סוג של תיקון גם כן, אבל זה נכון שבחי הכי חיימה זה משהו יותר גדול. כן, רן, איפה? הלאה. כן, בחי הכי חיימה. כן, כולם כל מה שאפשר לשאול זה האם לרבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר, כן, שריבית קצוצה אינה יוצאה בדיינים, האם לוקים על ריבית, כן? אבל אין מן דאומר אחד שסובר שריבית לוקים על ריבית, בגלל שניתן ברב לוזר שלוקים, הוא יגיד שזה לא ניתק לעשה, אבל זה ניתן להישבון. יש, זה פטור, זה מה שאמרתי עכשיו. יש אולי, השאלה אם ניתן להישבון וניתק לעשה זה שני דינים. זאת אומרת, ניתק לעשה זה תיקון אחד, ניתן להישבון זה יכול להיות עוד תיקון. כיוון שיוצא בדיינים זה ניתן להישבון, אז יכול להיות שהוא לא ניתק לעשה אבל ניתן להישבון. אתה צריך למצוא לי מישהו שיגיד שלוקים. אתה מבין מה שאני אומר? זה לא ניתק לעשה, אבל זה ניתן להישבון. הרמב״ם, לכן הרמב״ם משתמש, לא משתמש באמת בביטוי ניתק לעשה. הרמב״ם אומר, כן, ניתן להישבון. מפני שניתן להישבון. כן? הרמב״ם, כשהבאנו פה במקור 3, הוא אומר ניתן להישבון. כן.
הוא
אמר, את המחלוקת בגמרא אפשר להאמין שאחד
אומר איסור,
אחד אומר
ממון,
אבל אפשר גם להגיד ששניהם אומרים ממון,
והיוצא בדיינים זה בדין, והם חוקים,
לא, וכי יהיה מישהו שיגיד שיש ממון שלי אצלך ואתה לא צריך לתת אותו, לא יעלה על הדעת.
אפשר להגיד ששניהם חולקים באיסור, והשם אותו.
מצוין, זה מה שיוצא בנימוקי יוסף.
אבל לשיטת הרבי יוחנן הזה באמת זה לא ניתן לשמון, הוא צריך ללכות עליו.
שאלה מצוינת.
אבל זה לא נפסק להלכה.
האם רבי יוחנן היה אומר באיזשהו מקום,
אם הייתי מעמיד את המחלות הזה ששניהם סוגו שזה אין סוגה יוצא בדיין אם זה יקופים, אז בקים עליו שלא ניתן לשמות. אבל אני רציתי לשאול שאלה אחרת.
ומתי ניתנה ולא לזה? כן,
לא, אני עדיין נראה להם ברור עדיין זה לא שלי. אם אני סובר שיש פה איסור שניתן לשמות, אז המלווה לקח, עכשיו הוא רוצה להחזיר, אתה אומר לו, בסדר, אל תיתן לי, לא. אז המלווה בסדר, הוא רוצה לתת, אז זה הלשבון שלו. אבל לכאורה, גם הלווה צריך לשבון. אם הוא לא מוכן לקבל, אז מה הוא כן עשה? מלכתחילה, הוא נשאר באותו מצב, אני אומר. הלבנתי איפה הלשבון שלו. גם הוא לא לוקח לפי הרמב"ם, כי ניתן לשבון. אז מה הוא עשה?
בעצם אם נענה על השאלה הזאת, לכאורה יוצא שהעדים הלוי ותמיד היה צריך ללכות, המל ולא היה לוקה, והלוי היה צריך תמיד צריך ללכות.
לא, אם הוא רוצה לקבל את זה, אם הוא מוכן,
לא, ומה הוא תיקן?
אם הוא רוצה לקבל את זה חזרה, הוא רוצה לחזור, נגיד שהוא יסכים להלוות בריבית, ועכשיו הוא...
לא, הוא לא תיקן, הוא קיבל, הוא לא עשה מעשה של תיקון.
Thank you.